אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית באייטם הכל סביב הכסף עם אורן ביטרמן המטורף שהולך לצאת לנו פה בראש היום. אנחנו הולכים לדבר על נושא חשוב.
החולצה שלך.
לא, זה דווקא לא על החולצה שלי.
סוף סוף באת עם חולצה נורמלית ולא עם האדומה הזאת.
תודה רבה, תודה רבה שאתה מרים לי. כן. עכשיו תראו חבר'ה, הנושא שאמרתי לאורן שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה שאנשים לא אוהבים את האמת. אנשים לא אוהבים את האמת, אנשים... אני לא אגיד את זה, אבל אני כן אגיד את זה בעצם. חיים באילוז.
בורחים מהאמת.
בורחים מהאמת, תומנים את הראש בחול כמו בת יענה, חושבים שהם עושים מסלול שהוא נכון, בזמן שהפחדים למעשה מנהלים אותם מבפנים, ולוקחים אותם מסלול ארוך, ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן בשיחות, ועכשיו, כשנפתח את הנושא, סבירות גבוהה מאוד שאנשים יבינו בדיוק על מה אני מדבר. אז בוא נפתח, ובוא נבין גם מה עושים עם זה, ולמה אנחנו כל כך דוגלים בלהגיד את האמת. יאללה. אז אורן, על מה אני מדבר כשאני אומר שאנשים לא אוהבים את האמת מזווית הראייה שלך?
איך שאני רואה את זה? אני רואה הרבה מאוד אנשים תקועים באיזה ארגז חול, וכשאתה מוציא אותם מארגז החול, אז לא נוח להם. זה כמו אזור הנוחות הזה, כן. ולא בא להם לצאת מארגז החול, הם רוצים להישאר שם. טוב כן. להם, בבוץ, לפעמים זה אפילו בוץ.
כן.
כן? שהוא רק שוקע ושוקע. וטוב להם להיות שם, כי הם רגילים לבוץ. הם אומרים, רגע, עכשיו מה, אני אצא להיות במקום אחר? זה לא מתאים.
נכון.
זאת אומרת, בן אדם, שאתה מעביר אותו איזשהו שינוי, תודעתי, מה שקורה לו דבר ראשון, זה כל המנגנונים בראש קופצים ואומרים לו, לא, 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 עצור, 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 עזוב, 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 זה מסוכן, זה מסוכן, לא, לא, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. נכון? אתה מכיר את זה שקופצים לך כאלה, כל מיני כאלה בראש?
ברור.
כי אתה לא מכיר, אתה לא יודע, ואתה אומר לא, אבל אמרו לי, ואז פתאום יש לך זיכרונות כאלה, ואסוציאציות שלו, טוב, אבל הוא אמר לי, וזה אמר לי, והשכנה אמרה לי, והאימא של הדודה,
ומה אם זה ייפול, ומה אם זה לא יעבור.
ופחדים, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב.
כן.
ומה קורה? איך שאני רואה את זה, יש ווליום לכל השדונים האלה, שמסתובבים והרעשים האלה. ואם אתה לא שולט בווליום, אתה נתון לאותם... לאותם רחשים בחשים שיש לך בראש.
אז רגע, אז לא בוא נדבר שנייה על איך אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, יש את הבעיה ויש את הסימפטומים. אנחנו יכולים לזהות את הסימפטומים ואז לאתר את הבעיה.
נכון.
והסימפטומים נראים כך, לדוגמה, היום הייתה לי שיחה עם מישהי שהיא סופר מוכשרת, מאוד מאוד מוכשרת במה שהיא עושה, שמספרת לי, אגב, היא למדה מיתוג ועושה שיווק לעסקים, והיא מספרת לי שהיא כל החיים שלה לומדת את התחום. עכשיו, אני רואה את העבודות שלה, אני רואה מה היא עושה, והיא ברמה טובה. אני אומר, תקשיבי, את באמת ברמה טובה? ואז היא אומרת לי, כן, אז אני הלכתי, נרשמתי לשנקר לעשות עוד קורס, ועכשיו אני נמצאת שם בקורס שילמד אותי קצת יותר טוב, את הנושא הזה יותר לעומק, ועוד תוכנות עריכות וכל מיני שטויות שיקדמו אותי ועשו אותי יותר מקצועית. ואז אמרתי לה, מה, רגע, לא הבנתי. את אמרת שאת רוצה להיות, שנייה, את אמרת שאת רוצה להיות בעלת עסק? אמרתי לי, כן. אמרתי לה, אוקיי. ויותר מזה, אמרה לי שהיא רוצה לעבוד רק עם חברות גדולות, לא עם עסקים קטנים, רק עם חברות גדולות. אמרתי לה, אז את רוצה לעבוד רק עם חברות גדולות? אמרתי לי, כן. אמרתי לה, טוב. אז רק שאלה, אני מנסה להבין שנייה את האסטרטגיה שלך. כשאת הולכת ללמוד, שוב, לא מזלזל אגב בשנקר, יכול להיות שיש להם קורסים מדהימים, כן? אבל כשאת הולכת ללמוד בשנקר, איזשהו קורס, שהולך להיות קצת יותר מקצועית בתחום שלך, איך זה מקדם אותך כבעלת עסק? האם את עושה כרגע את העבודה של העובדים שלך, או את העבודה שלך כבעלת עסק? אמרתי לה, תראי, אני אגיד לך את האמת. עם יד על הלב, אני כבעל חברה, רואה מישהי כמוך, שהיא מאוד מוכשרת, שהולכת ללמוד בשנקר, תופס אותך ביציאה, אומר לך, שומעת, בואי תעבדי איתי. ומציב לך תנאים, ואומר לך, גם מה תקבלי אצלי, ועל הדרך גם מציב לך את ההגבלות שלי, ואת הדרך שלי, ואני שם אותך תחת חסותי, ולמעשה, לוקח עלייך שליטה. ואנשים כמוך זה מתאמים בשבילי. כי בן אדם כמוני, בעל חברה, מחפש את הפריירים האלה, שולחים רק להכשיר את עצמה מקצועית, ולא מפסקים ללמוד וללמוד וללמוד. אלה שאוהבים לעבוד במשוואה של זמן שווה כסף.
כן, שהם ואני... מאוד מוכשרים, אבל הם מאוד לא מוכשרים. מבינים עסקים, זה הבעיה.
שוב, אם המטרה היא להיות שכיר, בסדר, את עושה את הדבר הנכון.
כן.
אבל אם את רוצה להיות בעלת עסק, יש את המטרה ויש את הדרך, ואת לא בדרך. את בכיוון ההפוך. אני מסביר לה את זה, ואז אתה שומע הכחשות על גבי הכחשות על גבי הכחשות. לא, אבל זה לא נכון, ואם אני אלמד מלמטה, אז אני גם אדע יותר טוב, אז אני אדע להיות מנהלת יותר טובה, ואני אעביר את העובדים שלי דרך יותר טובה. אמרתי, תשמעי, כשאת מספרת את זה, הסטורי טלינג שלך מצוין, את עושה סיפור פה מאוד יפה, אבל בוא נוריד שני את המסכות של הסיפור היפה, ובוא נסתכל על האמת בפרצוף. איך ללמוד מקצוע של תוכנות עריכה וכל מיני דברים שקשורים למיתוג, הופך אותך להיות מנהלת יותר טובה. זה מיומנות שנקראת ניהול. נכון, אורן? אתה תותח בניהול.
נכון.
זה מיומנות אחרת לגמרי. וזאת מיומנות שנקראת מיתוג, ואת יודעת לעשות אולי מיתוג בתוכנות עריכה כאלה ואחרות. סבבה. איך זה הופך אותך להיות מנהלת יותר טובה? אני מת לדעת. תסבירי לי. יותר מזה. אמרתי לה. תגידי, המרצים שלך, התקלתי אותה, עשיתי לכם קשים. המרצים שלך, הם השיגו את התוצאות שאת מחפשת? הם בעלי עסקים? בעלי חברות? יש להם פירמות גדולות? הם רציניים? או שהם... מה? מה? מי מלמד אותך? ואז היא אמרה לי, לא, יש שם מלא אנשים סופר מוכשרים שגם פתחו חברות מיתוג מטורפות ועסקים ענקיים. אמרתי לה, וואו, איזה יופי, וואו, איזה יופי, וואו, איזה יופי.
ואז אמרתי לה... אחרים.
לא, לא, לעצמם. היא אמרה לה בהתחלה שהם עשו, ואז שאלתי אותה לעצמם. היא אמרה לי, כן, כן, לעצמם, לעצמם. אז אמרתי לה, אוקיי, אוקיי, מדהים, מדהים, וואו, וואו, נשמע מדהים, יואו, איזה כיף. זורם איתה, כאילו, הולך איתה בכיוון שלה, ככה זורם איתה. ואז אני אומר לה, שאלה. אם הוא כל כך מדהים, למה הוא מרצה שם? אמרתי לה, אני יודע מה מרוויחים מרצים. אני בעצמי יש לי מרצים, אני יודע מה מרוויח מרצה. למה הוא שם? אם הוא כזה מצליח, איך יש לו זמן להרצות באיזה מכללה? סליחה על השאלה, כן? אלא אם כן יש איזה שהם ברטרים מאחורי הקלעים שאני לא יודע, אבל למה הוא שם? למה הוא שם? למה הוא מרצה במקום, לא יודע, ליזום עוד יוזמויות, לפתוח עוד חברות, לבנות עוד עסקים, לעשות עוד השקעות? איך יש פה את ה-time for value, הזמן שווה כסף? איך הוא מתומחר לפי שעה כבעל חברה שעושה הרבה, אבל אז מרוויח כמו מרצה? איך זה מסתדר?
אני חייב להגיד לך, אני רוצה לחזק.
כן.
אני בשבוע האחרון קיבלתי שתי הצעות לבוא להרצות כבר בשני מקומות.
אוקיי. אני מת על ההצעות.
לשתיהן סירבתי, כי אמרתי, למה שאני אלך לקדם עסקים של אחרים? אני מעדיף לקדם את המכללה שלי מאשר מכללות של אחרים.
לגמרי.
ולבוא על תקן אורח ולקבל איזה שכר זעום, או לא יודע מה, יכול להיות שהוא אפילו בסדר.
כן.
אבל את מי זה מקדם? אותם.
לגמרי.
אז...
לגמרי. שוב, אין אם זה בעיה, אם יש פה איזשהו מינוף.
כרגע זה לא בפוקוס שלי, אני לא, יכול להיות ש...
אם יש מינוף עתידי, בסדר, אם זה, אתה יודע.
כן, יכול להיות שיש יתרונות לזה, אני לא אומר. יכול להיות שיש יתרונות, חשיפה ודברים כאלה, אבל זה לא הפוקוס שלי, אז למה להסיט אותי מהפוקוס למקומות אחרים?
בטח.
אני ראיתי את זה פחות נכון.
אגב, אמרתי לה את זה, אורן, אמרתי לה, שנייה, רגע, תקשיבי, בוא ניתן ציונים למחלקות שלך בעסק. איך מחלקת השיווק שלך, מי 1 עד 10, כמה את נותנת? אמרה לי, 1, כי אני לא משווקת כרגע.
עסק מת.
כן, העסק מת, כאילו אין לך לקוחות. עושה לי נכון.
התחלת בשיווק אחד, בום, אין עסק.
בום, נפל. טוב, אחד. שתיים, מכירות. אחד במכירות, עושה לי, לא, אני טובה במכירות. כשמגיע לקוח, יש לי 100% גירה. אמרתי לה, גרוע מאוד. אם יש לך 100% גירה, סימן שאת לא משווקת מספיק.
נכון.
אמרתי לה, לא יכול להיות. עסק עם 100% גירה.
אפילו, בוא נגיד, קח את דיקפריו איך קוראים לסרט?
מה, טיטניק?
לא.
זאב מוול סטריט.
זאב מוול סטריט. קח אותו, אתה יודע מה, על 100 איש, האם הוא מוכר לכולם?
לא, לא יכול להיות. אגב, ככל שאתה מוכר ליותר, אז יחס ההמרה יורד.
ג'ורדן בלפורד קוראים לו, נכון? למקורי.
נראה לי, כן.
זאב מוול סטריט.
כן, כן. אז נכון. ואז אמרתי, אוקיי, ובמחירות, אמרתי, אני טובה. אמרתי, טוב, מה גובה ההכנסות שלך בחודש? אמרה לי שהמקסימום שהיא עשתה זה בסביבות, אני חושב, היא אמרה לי 50 בחודש. אמרתי לה, אוקיי, ומה העסקה הכי גדולה שסגרת? אמרה לי, 30, ב-30,000. אמרתי לה, אוקיי, עכשיו, עזוב, אפילו שאלתי אותה מה המחזור השנתי שלה, כי אני ידעתי שאני אשמע שם מספרים מאוד נמוכים. ואמרתי, הבנתי, אז את לא, אז המחירות, כאילו, לפי מה שאת מתארת לי כרגע, אז נתנה ציון גבוה. אמרתי לה, את לא 8, ואת בטח לא 9, את בסביבות אולי 2, בסדר? 3, אם אני רוצה לפרגן לך. אוקיי, תגידי, מחלקת הפיננסים שלך, את מנוהלת, תזרימית, רווח הפסד, מה קורה שם? לא, אני בכלל כרגע עצרתי את הפעילות, כי אני הולכת לשנקר, ואני הולכת ללמוד את הפן המקצועי קצת יותר טוב, אבל יש לי צוות ואני מנהלת אותו, ויש לי המון המון דיסוננס בין מה שהיא אומרת למה שהיא עושה. לא הבנתי כלום, מה שנקרא. אז אמרתי לה, אלינור, אני קולט מה קורה פה. קשה לך להודות באמת. את לא בכיוון. ואת רואה את זה כרגע, כי עשיתי איתך שיחה שלמה על זה, אבל הנה, את לא בכיוון. את עושה כרגע מהלכים ודברים שבהיגיון שלך האישי, כמישהי, כאינדיבידואל, שמעולם לא למד עסקים, את עושה פשוט על דעת עצמך. וכשאת באה, מתייעצת כרגע עם מומחה, והוא אומר לך שזה לא הכיוון, ואת כנראה עושה את השגיאות שכולם עושים, את כאילו לא, את מתכחשת. אוקיי, עכשיו אני רואה את זה הרבה, שיש אנשים שאתה רואה, אתה שם אותם באיזושהי פינה. אז נותן להם להתמודד עם השאלות. והם נשארים בלי מילים, הם לא יודעים לענות. בצד שני, איפה שהגיון נופל, שם הם מתחילים.
שהם כועסים, ראינו גם
הם
כאלה
גם
שכועסים.
כועסים. נכון, הם נכון.
מתעצבנים עליך.
מתעצבנים! למה? כי אתה מאמת אותם, אתה שם להם מראה. ומה אתה מבין מזה? שלאנשים קשה להודות באמת. אתה רוצה שאני אסביר לך למה? או שאתה רוצה אתה להגיד למה?
תגיד, נו.
נגיד לך למה. כי אנשים מזדהים עם הכישלונות שלהם. אוקיי?
אתה בטוח שזה זה?
כן. איתן עזריה דיבר על זה כשהיינו פה בפודקאסט, והוא הסביר שיש הבדל בין הדרך לבין התוצאה, והרבה פעמים אנשים כמו מייקל פלפס, השחיין האולימפי, אחרי תוצאות מטורפות שהם משיגים וזוכים באליפויות, הם נכנסים לדיכאון, יש פתאום כן. ירידה אחר כך. כן. ולמה? כי הם כל כך מזוהים עם התוצאה, שהם מרגישים ניצחון רק כשהם מנצחים, והם מרגישים כישלון בכל שער הזמן. וכשבן אדם מזוהה עם הכישלון, אז זה מה שגורם לו לא להודות בזה שהוא עושה טעות. כי זה אומר שהוא הטעות. וזה לא נכון, כי בן אדם יכול לטעות, גם אנחנו טועים. אוקיי, אבל אנחנו פשוט מתקנים גם מאוד מהר בזמן שזיהינו את הטעות. וכשאתה לא מוכן להודות באמת, אתה גם לא יכול לזהות אותה. וכשאתה לא יכול לזהות אותה, אתה בוודאות לא יכול לתקן אותה, וזה סוג של מעגל אימים כזה. ואז אנשים סובבים סביב ההצלחה כל החיים שלהם, סביב ההצלחה, סביב ההצלחה, סביב ההצלחה, ואף פעם לא נוגעים בהצלחה באמת, לא לוקחים אותה אליהם הביתה. וזה קורה כי הם לא מסוגלים להודות לאמת בפרצוף. תגידו את זה, אנחנו גרועים, אין תוצאות, אין כסף, אין מחירות, אין שיווק, כנראה שאני לא יודע, אני צריך הכוונה, אני צריך עזרה, אני צריך סיוע, אני צריך דרך, תגידו את זה, ואתם פתאום תראו דבר מדהים. תתחיל ההתקדמות, סוף סוף. יש הבדל אגב בין תנועה כן. לבין התקדמות, כן? כן? כן. לנוע כולם נעים. האם אתה מתקדם או האם את מתקדמת? זאת השאלה.
כן, אתה מחזק את התיאוריה שלי שתמיד אני אומר, שיש לנו מעין סוויץ' כזה בראש תמיד, שאו שאנחנו במצב צמיחה או שאנחנו במצב הישרדות.
נכון, אהבתי את זה אגב שסיפרת את זה.
אם אנחנו במצב שאנחנו מזדהים עם הכישלונות, אנחנו במצב הישרדות. עכשיו, במצב הישרדות אתה לא מתפתח, אתה פסימי. נכון? זה מה שקורה. פסימים האנשים האלה.
לגמרי.
נכון?
מאוד.
הם לא אופטימיים. וקשה להם לצמוח מהמקום הזה. כי הם כל דבר אומרים, לא יקרה, פחדים, משתוללים, כמו שאמרנו בהתחלה, הם בארגז החול שלהם, של הפסימיות.
כן, הם גם נותנים לך סיבה טובה, למה הם צריכים להיות במקום הזה.
זה גם עוד משפט שאתה אמרת שמאוד למדתי ממך, הרציונליזציה, איך אתה
רואה? רציונליזציה. אתה יודע כמה התאמנתי להגיד את המילה הזאת? רציונליזציה.
אז כל אחד.
מהמילה רציונל.
נכון, כן, אני מבין את זה, זה כל כך נכון.
תגיד רציונליזציה?
רציונליזציה.
יאללה, אני עכשיו מאתגר את האנשים בקהל להגיד את זה, רציונליזציה.
בקיצור, זה כל כך נכון אבל הדבר הזה, כי כשאתה רוצה משהו, או שאתה מכוון למשהו, אז אתה תגרום לכל המוח שלך ללכת לכיוון הזה.
אני חייב, תגיד את זה. אני לא מהממהרים, אני מהממהרות. עוד פעם, עוד פעם. אני לא מהממהרים, אני מהממהרות.
למה אתה עושה ממני ממהרת?
נו, תגיד את זה רגע.
אני לא מהממהרים, אני מהממהרות. הרגת אותי.
הייתי חייב.
אתה רואה, גם בגיל 45 זה קשה. אתה יודע למה זה היה לי קשה? כי אתה החדרת לי את זה תודעתית שזה קשה.
לא נכון.
אם הייתי קורא את זה מזה, הייתי עושה את זה.
כן. אז אני עכשיו עושה לך תודעתית שזה קל.
מה? קל? אני לא מהמאמרים, אני מהמאמרות. בבקשה, הנה, זה היה מהיר. מה אתה רוצה?
וואו, זה מצחיק. אוקיי.
שרה שרה שיר שמח, זה גם כאלה.
שרה שרה שיר שמח, שיר שמח, שרה שרה. אני לא יודע אם זה שרה שרה בסוף או שרה שרה, כי אפשר גם להגיד ככה.
שרה שרה.
שרה שרה בסוף? אה, סבבה, עכשיו אני יודע. אוקיי.
טוב. רציונליזציה.
נכון.
אופה. יפה. בקיצור, כולם עושים רציונליזציה לרעיונות שלהם.
נכון.
למה שהם רוצים לקדם.
למה שהם מרגישים. בוא, אני אסביר רגע איך זה עובד במערכת ההפעלה הזאת, שנקראת מוח. המוח שלנו הוא, אתה יודע, הייתה שאלה פילוסופית מאוד טובה כשעשיתי איזשהו קורס פסיכולוגיה בתואר שלי בהנדסה, אין לנו גם קורסים כאלה, והיה לנו מרצה כל כך מעניין, והוא דיבר על מה נולד לפני, מחשבה או רגש, מה מייצר את מי. זאת אומרת, אם עכשיו חשבתי משהו, האם זה מה שהפעיל לי את הרגש ועכשיו זה מה שאני מרגיש?
כמו ביצה ותרנגולת.
או שאני מרגיש ואז נולדת המחשבה. ובסוף, בסוף, בסוף הוא הוכיח לנו, הוא הגיע למסקנה, הוא אמר שיש עדיין מחלקות על זה, אבל שהרגש נובע קודם. זה מה שהוא אמר. אוקיי? באיזשהו מודל שהוא חקר במשך הרבה מאוד זמן. ואני מקשיב לו וזה, ואני אומר, וואלה, יכול מאוד להיות שהוא צודק. למה? כי יש דברים שאתה לא יכול להסביר במילים. כמו לימון, חמוץ. אתה רוצה להסביר לבן אדם שמעולם לא לטעם, מה זה טעם של לימון? מה זה לימון? אז הוא התחיל לתאר לך את זה, אתה מרגיש פתאום התכווצות כזאת בלשון, בפרצות מחמיץ כזה, ואתה נהיה כזה כולך חמוץ. ואם אתה תנסה לעשות בדיוק את החיקוי הזה ככה, עם פרצוף כזה ככה לאנשים, ותגיד להם, תעשה ככה, אתה תרגיש חמוץ. הם יגידו לך, תגיד, אתה התחרפנת, אתה צריך רופא דחוף, או איזה פסיכיאטר. כי זה ממש לא מתאר את התחושה, אוקיי? אבל שים לבן אדם לימון רגע לטעום, הוא יבין בדיוק על מה אתה מדבר, אוקיי? ויש דברים שאתה לא יכול להסביר במילים, אבל הרגש יודע לבטא אותם יפה מאוד. וזה הוכחה, אגב, שרגש בא לפני מחשבה. שהרבה פעמים אנשים, במערכת הרגשית שלהם, יש כל מיני חסמים, יש כל מיני פחדים, יש כל מיני אמונות מגבילות, כל מיני דברים של טראומות עבר שפתאום צצות להם ברגעים מסוימים. וזה שם אותם במצב שהם רואים סכנה. איך אמרת? מחוץ לארגז החול. שם לא ידוע, לא ברור, מפחיד. ואז הנטייה היא להישאר במקום ההישרדותי, הבטוח. המוח שלנו הישרדותי. ואז כשהבן אדם עושה את הפעולה, הוא לא רוצה להרגיש אשם או טועה או לא צודק לגבי ההחלטה שלו. אז הוא יתחיל להסביר לעצמו בצורה הגיונית, זאת נקראת רציונליזציה, למה ההחלטה הזאת הייתה נכונה, ולמה מה שהוא מרגיש זה נכון, ולמה כל מה שהוא חווה, זאת האמת המוחלטת. עכשיו תשמע, בן אדם מאוד ורבלי, ובן אדם שיודע, יש לו לוגיקה מאוד חזקה, יכול אשכרה להסביר לך למה זה נכון. אוקיי? יש לי שיטה להתגבר על זה. רוצה לשמוע?
לא.
שיטה להתגבר על זה, גם אם זה הבן אדם הכי חכם שיש, שיודע להסביר את עצמו בצורה אבסולוטית, וההיגיון שלו, וואו, הוא שחקן שחמט, אין. אתה יודע מה אני עושה?
לא.
אני תמיד לוקח אותם לשורה התחתונה. תמיד. סגור, אין בעיה. פה, בחלקת האלוהים הקטנה הזאת, במאה המטר הראשונים, יש מצב שאתה צודק, אבל בוא נפתח מקרו אחורנית. ניקח את זה במבט על, ממעוף הציפור, ומשם אני אסתכל אם אתה אשכרה בכיוון או שאתה בכיוון הנגדי. כי אתה צודק, במיקרו הקטן הזה, במאה המטר הראשונים האלה, יכול להיות שאתה...
האסטרטגיה שלך לא נכונה.
כן, יכול להיות שזה לפה, יכול להיות שזה לשם, יכול להיות שאתה בכיוון, יכול להיות שאתה לא בכיוון.
אתה עולה למעלה, האסטרטגיה שלך לא נכונה.
כן.
תסתכל רגע...
בסוף, 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 שורה תחתונה.
כן.
האם זה מקדם אותך למטרה?
כן.
כן?
יש לי דוגמה, חבל על הזמן.
כן.
מהמקרה הזה. מהקטן.
סליחה, שנייה לפני.
כן. שאני לא אשכח.
אז לא לשכוח, תזכור רגע, בסדר? לאותה לקוחה שדיברתי איתה היום, אז אמרתי לה, תגידי, בואי תעני לי על השאלה הבאה, כי זה ראש של יזם. אוקיי? גם טוני רובינס מדבר על זה הרבה. איך את הולכת לעשות בחודשים בודדים את מה שאת תכננת לעשות במשך שנים?
שאלה טובה.
איך ששאלתי אותה את זה, היא אמרה שפתאום הלימודים נשמעים פחות רלוונטיים.
זה לא המסלול.
פתאום זה לא המסלול. ואז אמרתי, אז את מסכימה איתי. אמרת לי, כן, תראה, אני תכננתי להיות שם איזה חודש ולצאת. לבדוק ומקסימו לצאת.
כן.
אז אמרתי לה, אז את מסכימה איתי בריבוע ולא סיפרת בכל השיחה למעשה. בסוף פתאום אומרת לך, לא נכון, אני בכלל תכננתי לצאת. מסתבר שיש לה איזו תוכנית מגירה שלי, אם זאת לא הדרך. אמרתי לה, אבל זאת לא ככה עושים, לא נכנסים כדי להבין שזה לא הדרך. לא נכנסים לדרך לא נכונה מלכתחילה.
אני חוזר לעוד לקח מאוד מאוד חשוב שלנו מכל הפודקאסטים.
אתה זוכר מה רצית לומר?
כן, כן.
סגור.
עכשיו שכחתי, סתם.
זה תמיד קורה, אבל...
לקח מאוד מאוד חשוב מכל הפודקאסטים שלנו, מה אנחנו אומרים?
לנפץ את תקרת הזכוכית.
חוץ מזה, הזמן שלנו זה המשאב הכי יקר. אל תבזבז אותו לשווא, חבל על הזמן. כל דקה שלנו פה יקרה.
כל כך. כל כך.
והקורס הזה, כן, אם הייתה לוקחת אותו, הייתה שורפת זמן יקר, ואז גם, אתה יודע, אני חושב שהיא הייתה יורדת להיות עובדת תפעול בעסק שלה, במקום להיות המנהלת בעסק, כמו שאתה אומר. בדיוק. שזה מה שקורה להרבה מאוד אנשים.
נכון.
הם מעדיפים להיות אנשי מקצוע יותר ויותר טובים, שזה דבר בסדר וזה מבורך, אבל השאלה אם אתה מנהל של העסק, אם זה מה שאתה צריך לעשות.
מבורך למי?
בדיוק. אוקיי, יכול להגיד
לך... כעובד, מדהים.
אני יכול להגיד לך בפירמות מאוד מאוד גדולות, שביקרתי, ראיתי, ליוויתי.
כן.
המנכ״ל למעלה, הוא לא בהכרח יש לו את כל הכישורים ש... שצריך כדי להחזיק עסק.
וואי.
תחשוב, עזוב, אתה יודע מה? אנחנו מדברים על עסקים קטנים.
כך עסק גדול. החברות הגדולות.
כך עסק גדול.
שם רואים את זה
טוב. עם אלפי עובדים.
כן. אינטל, לדוגמה.
כך אינטל. אתה רוצה להגיד לי שהראש של אינטל שם יודע מה קורה בברגים למטה?
זה בדיוק מה שאני אמרתי לה. ואז היא אמרה לי, לפי ההיגיון שלי,
מה, הוא הולך לעבור את הקורסים שהם עושים?
לפי ההיגיון שלי, כן, הוא צריך לדעת, היא אמרה לי. אז אמרתי לה, לפי ההיגיון שלך, מעולה. ומה התוצאות שהשגת בחיים?
כן.
תמיד אני מתקיל אותם. עם השורה התחתונה.
אז בוא נעשה רק את ההבדלים. הוא משקיע בפיתוח יכולות הניהול שלו כדי לנהל את אלפי העובדים.
לגמרי, נכון. ומסע ומתן.
העובדים שלו למטה משקיעים באיך לעשות את העבודה בצורה יותר טובה ויעילה.
איך להיות חשמלאי טוב. אפילו המנקה שם רוצה לעשות את העבודה טוב.
בדיוק, כל אחד והתפקיד שלו.
כן.
זאת אומרת, אני בעד באמת לפתח, אתה יודע, אני הייתי, כשהייתי ב-UI, השקיעו בנו בניהול רמה מטורפת.
כן, כן,
במנהלים.
כן,
לגמרי.
האמת שכן, בסדר? האמת שמאוד.
ברמה מטורפת, אני אומר לך. פעם בשנה, שבוע או שבועיים אפילו מיומנויות, שאתה לא מאמין. כל מיני דברים שבכלל לא רלוונטיים למשרד.
אגב,
סטורי טיילינג, למה זה פרזנטציות.
מדהים.
מאיפה אני יודע להציג...
אם כבר משהו הזה, מעולה.
נכון.
מעולה.
אז אני אומר... הפיתוח של יכולות הניהול זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, כי זה גם טוב לעסקים וגם טוב לחיים עצמם, איך אתה מתנהל בחיים.
בוודאי. בסדר? אז דיברתי על זה.
תראה, אתה יודע מה, את כל ה... משהו מצחיק אותי. נגיד, קח את כל המועדון 27 האלה.
מה זה רק?
של כל החבר'ה האלה שמתאבדים בגיל 27, הזמרים המוצלחים האלה.
אוקיי.
אימי ויינאוס, מינרוונה, כל החבר'ה האלה.
כן.
מה קרה להם? מה קרה להם?
איבדו את הקרקע.
לדעתי זה יכולות ניהול. הם לא הצליחו לנהל את המחשבות. הם הגיעו לפיקים מאוד מאוד גבוהים, ואחר כך הם לא ידעו מה לעשות, והם יידרדרו, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות דיכאונות, זה יכול להיות זה. אבל מה קרה? חוסר ניהול. חוסר ניהול, פשוט.
כוח שהוא לא מנוהל, הוא למעשה סכנה. אוקיי? זה גם ידוע בכל דבר שאתה תעשה בפיזיקה, זה ידוע. לכוח יש גם עוצמה וגם כיוון.
כן.
בסדר? ואם אתה לא מנוהל והדברים לא עובדים נכון, אז למעשה זה איזשהו כוח כזה שהוא פשוט מייצר השפעות, לאו דווקא איך שאתה רוצה, וזה יכול לייצר גם המון נזק. אז כגודל הכוח, כגודל הניהול צריך להיות.
אתה יודע מה, בוא אני אתן לך שאלת מבחן. שאלת מבחן, לדעתי חשובה.
דבר אליי, אני אוהב מבחנים.
נגיד בן אדם עכשיו, העון העצמי שלו היום, בואו ניקח מיליון שקל אפילו יש לו.
כן.
מקבל עכשיו 100 מיליון שקל ליד.
כן.
מה הוא עושה? האם הוא מתבלבל ומאבד את עצמו? או שהוא ממשיך לשמור על אותם הרגלים של צניעות, של ניהול, של התפתחות, של מתן ערך לאנשים אחרים? או שהוא נהיה קאקר כזה שמבזבז את כל הכסף ומשוויץ לכולם במה שהוא עושה, ומתגרש מאשתו, והולך ומביא עוד 20 צעירות כאלה קטנות.
יש לי כבר
תשובה. וכל היום מפזר כסף בזה. תגיד לי אתה, מה יותר עובד?
יש לי כבר תשובה לתת לך. תשמע, קודם כל כסף זאת מיומנות. בוא נתחיל מזה. אם לא פיתחת את המיומנות בסכומים הקטנים, אתה תפשל בגדול בסכומים הגדולים. כסף זאת מיומנות. אתה צריך לדעת לנהל אותו, אתה צריך לדעת לעקוב אחריו. הנה, אפילו היום דיברה איתי מישהי אחרת, לקוחה אחרת שדיברה איתי, שיש לה כל מיני חוגים וכל מיני סדנאות וקורסים, שאתה שומע שיש לה בעיה מאוד מאוד גדולה בגביעות. היא לא מצליחה לגבות את הכסף, והרבה לקוחות גם לא משלמים לה. איזשהו סיפור כזה שאתה שומע כמה היא עושה טוב, ובסוף היא מנוצלת, נדפקת מזה. וכסף זאת מיומנות. ואם הבן אדם לא היה מיומן בסכומים קטנים, הוא בוודאות יתבלבל בסכומים הגבוהים, ויעשה טעויות פטליות, יפסיד את הכסף, יפסיד כנראה את הכסף,
או שהפוך לבן אדם פחות טוב, לדעתי, זה מה שקורה.
שנייה, אני לא יודע אם הוא יהפוך לפחות טוב. אם הוא היה בטבע שלו...
אנשים מאבדים את הערכים.
לא, אני לא מסכים לגבי זה דווקא. אני לא חושב שאנשים מאבדים את הערכים. אני חושב שהערכים לא היו חזקים מההתחלה.
נכון.
ואם יש לך ערכים חזקים ואתה תהיה עם כסף, אתה תעשה הרבה טוב עם הכסף הזה.
נכון.
ואם יש לך ערכים חלשים ואתה בן אדם חלש ואתה לא מכוון ואתה לא ממש חיובי אולי לזולת, אז הכסף יפה אותך להיות שמוק. אחד משמעית.
בקיצור, כמו שכולם אומרים, הכסף הוא מגבר למעשה.
כן, כן. מגבר, הוא אמצעי.
למה שאתה עושה.
הוא מפלס לך את הדרך לעשות מה שאתה רוצה, אז כן. אחד משמעית.
טוב, בוא נחזור לדוגמה שלי.
רק איפה המבחן, אבל רציתי מבחן.
לא, זה המבחן.
זה המבחן.
מבחינתי זה מבחן.
טוב.
בוא נראה מה הבן אדם עושה.
תעלה רמה במבחנים, אורן.
אני רציתי לדבר על איזה דוגמה... שלהראות לך איך כשאתה נשאר יותר מדי בבוט.
אז עשית לי את המבחן עם התשואות, אהבתי את זה.
איזה תשואות?
עם התשואה, כמה זה תשואה של בנק וזה.
אה, לא, לא.
וזה היה שאלה יפה, שאלה מכשילה.
כן, כן.
זה היה צריך פה רגע.
לא, זה איזה מבחן קטן פסיכולוגית. רגע, כמה אתה חזק מנטלית.
אגב...
בסדר, וכמה כסף יכול לשנות אותך בעצמך.
אגב, לגמרי, וזה המון המון גם עניין של תודעה. אפרופו, אם כבר פתחת את זה. התודעה, אם הבן אדם הוא בתודעת חוסר ויש לו ערך עצמי נמוך, גם אם הוא מקבל הרבה כסף אליו, המוח ינדף את הכסף החוצה, כי
כן.
אם אתה לא מאמין שאתה ראוי לזה, אז אתה תנדף את זה, אתה תפזר את זה, ואתה לא תעבוד עם זה ולא תהיה בשליטה על זה בכלל. וגם יש פה הרבה עניין תודעתי, מאוד,
כן.
לא קצת. אז אם כבר פתחנו, זה אחלה של נקודה.
אז... אני רוצה לספר לך, תראה, הייתי היום אצל לקוח שלי בתחום המזון, מתעסקים בתחום המזון, חברה מאוד מובילה בתחום שלה, והם נקלעו קצת לבעיות תזרימיות, בסדר? עכשיו, מי שניהל את החברה עד היום זה האבא, והיום הבן שלו כבר הולך לקחת את המושכות ולהיכנס בנעליו. ואבא שנים עם אותו הרואה חשבון, מדבר איתך על עשרות שנים, שנים.
זה רואה חשבון שעדיין משתמשים במחברות ועתים? או שהם הסתדרגו
לא, הם דווקא בסדר.
כן? אוקיי.
שנים עם אותו הבנק.
אוקיי.
אבל שנים משלם לבנקים ארגזים של כסף. ואני ראיתי את זה. בסדר?
איך שאמרת את זה?
היום הוא התווכח איתי.
אוקיי.
כן. אני, תראו...
לא מתווכחים עם אורן.
אני באג'נדה שלי...
לא להתווכח עם אורן על דברים כאלה.
אני באג'נדה שלי אומר, ואני אומר לכם את זה, חבר'ה, מי שנמצא במסגרות האשראי שלו, הוא לא יודע להתנהל. בסדר?
מסגרות האשראי, כוונות מינוסים?
מסגרות האשראי, כוונות מינוסים. גם בבנקים וכמובן גם באישי. באישי זה אוי ואבוי. בחברות, אני חושב שזה עוד יותר אוי ואבוי. בסדר? אנשים... דוגלים בזה שיתנו להם כמה שיותר מסגרות אשראי. בסדר? נדבר מינוסים. זאת אומרת, לרדת למינוסים. למה? למה לעשות את זה? תסבירו לי מה ההיגיון. עכשיו,
ההיגיון... אתה רק מזיז את האפס לנקודה שרק יותר דופקת אותך עם הריביות.
עכשיו...
אין פה היגיון.
הוא אומר לי, מה אתה רוצה כל הלוואות של 7%, 8%, 9%? אמרתי לו, לא, המינוס שלך הוא 15%. הוא אומר לי, לא, מה פתאום אני לא משלם כאלה דברים? אמרתי לו, לא? אתה בטוח? כן, הכל 9-10% גג. אמרתי לו, אוקיי, פתח עכשיו את הבנק. אני רוצה מולי, ככה, פתח את הבנק. וישבנו ישיבה, אני, הבן והאבא. בסדר? ואגב, הבן הביא אותי לפגישה.
זה היה היום?
היה לנו, כן. היה לי פגישה עם הבן קודם כל במשרדים.
כן.
ואז הגעתי לפגישה יחד עם הבן ואבא בחברה.
אוקיי.
בסדר? אז אמרתי לאבא, עכשיו אני רוצה שתפתחו לי את המחשב, תראו לי כמה אתם משלמים על המינוס. כמה משלמים?
בין 15 ל-19.
14.9. לא טעיתי, טעיתי ב-0.1%.
15, קיצור, נו. זה הרבה.
הבן תפס את העצבים. אבא, אמרתי לך, אתה רואה שעובדים עלינו? אתה רואה שזה... מה? הוא התחיל להתבלבל בזה. אוקיי. סיימנו את הדבר הזה. יצאנו רגע מהפגישה, אבא יצא.
זה גם לא עובדים עלינו, אתה במינוס.
תקשיב, אבא יצא, אתה יודע מה הבן אמר לי?
נו.
אורן, תקשיב, היו לי פה מלא יועצים שהסתובבו לי פה, אני חייב להגיד לך שפו. אני אמר לו, מה קרה, מה עשיתי? היי, תקשיב, כל מי שבא לפה ובא לדבר עם אבא שלי, ראיתי אותו רועד ככה בידיים. אתה באת ונתת לו את האמת בפרצוף. עכשיו, זה לא רק זה, בכלל.
הם לא יודעים שאתה ישבת עם המיליארדר אלי אליעזר.
כן, בכלל, דיברתי איתו על ההתחלה, שאלתי אותה מה המספרים בעסק, ואני רואה את שני מגמגמים. אוקיי, עכשיו אנחנו, אני בכוונה עושה את הטסטים האלה, כי אני רוצה לראות כמה אני יכול לקחת אותם איתי לבנק.
כן, כן.
אם הם לא יודעים לדבר את השפה הבנקאית, אין סיכוי שאני מגייס להם כסף, והם רוצים מיליונים. אין סיכוי. אוקיי? אז אני צריך להכין אותם.
אז אתה בודק מוכנות.
אני בודק.
מעולה.
תגידו, כמה הרווחתם פה? כמה זה? כמה זה? אני רואה אותם גמגמים. לא עונים לי את המספרים. מה אני מבין?
הם לא מוכנים.
הם לא יודעים. הם לא יודעים. ואז מה עשיתי? אמרתי, אוקיי, בוא לרואה חשבון שלך. לקחתי אותו לרואה חשבון. ישבתי עם הרואה חשבון, ואני אומר לך, שחר, אחלה רואה חשבון. באמת.
כן.
הגיע, אגב, גם שם, ישבתי עם הרואה חשבון, הבן. הגיע גם האב שמנהל את המשרד. למה? כי הוא הבין שיועץ פיננסי הגיע, אז הוא גם צריך לחזק אותו. פחד, מה לעשות? אני מבין גם שזה קורה. זה קורה וזה טבעי וזה טוב. ישבו שניהם איתי, שעה וחצי, ישבנו ביחד וחשבנו על פתרונות. יצאנו מהפגישה, אני אומר לבעלים, זאת אומרת הבן, אני אומר, תקשיב, זה אחלה רואה חשבון, הוא מצוין. תראה איזה ישיבה הייתה לנו, הגענו לפתרון, חשבנו ביחד וזה. אומר לי, אורן, תקשיב, פעם ראשונה שהוא מדבר איתי ככה, רואה חשבון.
מה זאת אומרת?
עד היום...
שתק?
עד היום, לא, עד היום, אני חשבתי שהוא שליח של הבנק, הוא מאלה שדופקים אותי.
מה? למה ש...
שמעת מה אני אומר?
נו, זה
עכשיו, למה זה קורה? לא, רגע, למה זה... זה לא טיפשית.
למה?
למה זה קורה? אני אסביר לך למה זה קורה.
רואה חשבון שעובד אצלו.
אני אסביר לך למה זה קורה.
נו.
רואה החשבון, יש להם שפה שאתה צריך לדבר איתם. אני, כשאני בא אליהם, קל לי.
נכון.
קל לי. זה השפה שלי. כשבא בן אדם שהוא לא מיומן בשפה הזאת, ומדברים איתו, מבחינתו זה סינית.
נו, ברור.
הוא לא מבין. ואז כשהוא לא מבין, הוא חושב שתוקפים אותו.
אוקיי, סבבה.
וגם אם מציעים לו רעיונות טובים, הוא לא מבין, הוא חושב שתוקפים אותו, ואומרים, רגע, אולי ידפקו אותו וכל מיני דברים כאלה. למה זה קורה? כי ככה, זה פשוט סינית.
אז למעשה, הרואה חשבון כן רצה לדבר, אבל לא נתנו לו.
יכול להיות שהרואה חשבון אפילו רצה לדבר, יכול להיות שהוא ניסה, פשוט לא הבינו אותו וגם לא סמכו עליו. וגם האבא, אני רגע הולך, רגע, למה בכלל התחלתי את השיחה? כי אמרתי, רגע, האבא אצלו עשרות שנים. הרואה חשבון כנראה צועק וזועק, אומר לו, אתה צריך לעשות ככה וככה. האבא חושב זה סינית, לא מבין מה מדברים איתו. והוא אומר, לא, זה בסדר, וזה בסדר. תקשיב, אני הולך לבנק, והם מקבלים אותי, והם עושים לי טובה. אתה רוצה לשמוע על מה הם עושים לו טובה?
נו.
תקשיב לי טוב. הבנק שם להם מסגרת.
האבא אמר את זה שהם עושים לו טובה?
מה?
מי אמר שהם עושים לו טובה? האבא?
כן.
אוקיי.
הבנק שם להם מסגרת של כסף, ואומר להם שברגע שהם חורגים מהמסגרת, מה קורה?
וואי, אגב, סליחה.
רגע, הבנק
עושה לך טובה, זה כבר...
הבנק עושה טובה,
זה כבר לא משפט שמסתדר.
הוא נותן לך מסגרת של כמה מאות אלפים.
כן.
עכשיו, אם אתה חורג מהמסגרת, ואתה עכשיו צריך לשלם משכורות לעובדים, אז הבנק צריך לעשות לך עוד פעם טובה ולאשר את החריגה.
נו, נכון.
אחרת אין משכורות לעובדים, ואז אתה מסכן. אבל למה אין משכורות לעובדים? בוא, אני אסביר לך. כמעט רוב הכסף של החברה הולך לבנק.
לריביות.
עכשיו, הפקידה בבנק, מה זה נחמדה אליהם? ואז אמרתי להם, תקשיבו, אתם יודעים למה היא נחמדה? כי אתם משלמים לו את המשכורת.
ברור, איזו שאלה. תעבי את הריביות.
עכשיו, ברגע שלא מבינים את הדברים האלה, לא מבינים את הדברים האלה, אז חושבים שהבנק נחמד והבנק בסדר, אבל לא מבינים שהוא תוקע לנו סכינים מאחורי הגב, ומחזיק אותנו בביצים, ומתנהל איתנו בדרך לא הגיונית. ולכן, הוא בכלל לא חבר שלנו, הבנק הזה. הוא לא חבר, הוא אויב.
נכון, נכון. עם אויבים, אגב, עושים שלום.
הוא אויב נחמד.
עם אויבים עושים שלום.
עכשיו, לא אמרתי לקטול אותו, אבל צריך לדעת לנהל אותו. וזה, עוד פעם, זה ענייני הניהול. זה עניינים של, רגע, אותו בעל עסק, האב, שהיה עשרות שנים, תקוע באותו בוץ, באותו ארגז חול שאני תיארתי בתחילת הפודקאסט הזה, תקוע בו, ומה קרה לו? הפסיד מאות אלפי שקלים אם לא מיליונים.
בשנה? או במצטבר?
לא, במצטבר.
וואו.
מיליונים. אוקיי? זאת אומרת, התקיעות הזאת, מה שקורה, מה היא מבוילה אותך בסופו של דבר?
זה, תשמע, גם...
להיות במצב שאתה מפסיד כסף.
נכון.
אוקיי? אגב, גם כי בן אדם שלא מתפתח ולא מסדר, לא מסדר את החשיבה שלו, את התודעה שלו, את המצב הישרדות הזה, הוא לא מעלה את זה למצב צמיחה וחושב, רגע, איך הוא מתפתח, מה קורה? הוא תקוע במקום, ולא רק תקוע במקום, הוא שוקע באותו בוץ בארגז חול. ומה שקרה עם אותו בעלים, זה שבאמת הוא שקע בבוץ. הוא שקע בבוץ. כי במה הוא היה עסוק? בצמצומים. כי אין לו כסף. הוא היה עסוק בצמצומים.
כן. תשמע, גם ברפואה זה ידוע שכשדברים נדבקים ונתקעים, אז יש בעצם זה מקום שיכול לפתח מחלה. כמו דוגמה, שריר שנתפס הרבה זמן, אז הוא פתאום מפתח דלקת. כמו נימים מסוימים בראש, יכולים להביא על אירוע מוחי, חס ושלום, או עורקים מסוימים שסתומים בלב, או משהו כזה. אז יש סכנת מוות ממשית. ובכללי, תקיעות זה דבר שהוא לא בריא. הוא לא בריא, בשום מצב, אגב, בשום דבר. דווקא תנועה, זה מייצר חיים.
בוא, אני אתן לך דוגמה מגעילה.
וכשהוא לא זז ממקומו, שנייה, אני חייב רגע להשלים, כשהוא לא זז ממקומו, אז הוא למעשה מרשה לעצמו להיות במקום חולה.
כן.
אוקיי, צ'רלס דרווין אמר משפט שאני מאוד אוהב. זה לא החזק ביותר ששורד וגם לא האינטליגנטי ביותר. זה זה שמסתגל הכי מהר לשינויים. מה רצית עליו?
אני רוצה לתת לך דוגמה על גוף האדם, איך גוף האדם עובד. בסדר? שהגוף, אמרנו את זה כבר הרבה מאוד פעמים, זה המחשב הכי משוכלל שיש, נכון? אתה אומר את זה גם הרבה.
כן.
מה קורה לגוף שיש עצירות? זאת אומרת, שאין לך יציאות, מה קורה? מה קורה? זה כאילו...
קורא את הבטן.
זה כאילו, לצורך העניין, תחשוב שאתה בית עם שלושה ילדים בבית, והבית מלא בזבל, בפח זבל, ואף אחד לא שופך את הזבל. מה קורה?
יש סירחון.
סירחון, מחלות, מגעיל, זבובים. נו. גם בגוף ככה זה נהיה, נכון?
בטח. זאת אומרת... אתה צריך לפנות את הפסולת.
אתה חייב לפנות.
נכון.
מה קורה בתקיעות? אותו דבר.
נכון.
הזבל מצטבר.
נכון.
נכון?
אגב, זה מושלם.
זה מביא מחלות.
דוגמה מושלמת.
זה מתפתח. זה מה שקורה.
כן.
זה בדיוק ככה. אתה צריך שהגוף יזרום כל הזמן שהכל יהיה פה סירקולציה, הכל יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא.
אגב, כבר שאמרת שהם מנוהלים דרך אותו בנק כל כך הרבה זמן, אז כבר הייתה נורה אדומה שצצה. למה? כי תראה, לדוגמה, עכשיו שאתה עזרת לי בגיוס משכנתא, מה עשינו? עברנו בנק, 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 והבאנו הצעה מפה, והצעה מפה, והצעה מפה, והצעה מפה, וחסכנו עשרות אלפי שקלים.
נכון.
על המשכנתא.
וגם בוא נשים עוד טיפ, שכבר יהיה לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה. אני תמיד אוהב להחזיק שני ספקים, אפילו שני בנקים. למה? כשיש לי שני ספקים, מה אני יכול לעשות?
תחרות.
יופי, יש תחרות.
נכון.
כל אחד נמצא בנועל, אני קורא לזה נועל דרבלק. הוא נזהר.
אף אחד לא רוצה לאבד לקוח.
ברגע שאתה בבנק אחד, ואתה שבוי שלו עשרות שנים, והוא החבר הכי טוב שלך, אלק.
אוי ואוי.
בסדר?
כן.
אז הוא מרשה לעצמו להתפרע עליך.
כן. זה כמו הבחורה שאתה רוצה, אבל היא שומעת אותך באזור הידידות לנצח.
אני לא יודע אם הייתי חושב עכשיו על שתי נשים, לא הייתי הולך כזה לחוק, אבל לא, לא לשם. אבל בבנקים ובספקים בכלל.
אתה מסיע אותה, לוקח אותה, משלם עליה.
אתה לא מחזיק שתי נשים.
רק עם גבר אחר, לא רוצה אותך.
שחר, אתה לא מחזיק שתי נשים, אנחנו לא באנשים האלה.
בסדר, נתתי דוגמה מעולם הדייטים. זרום איתי.
כן. אני לא יודע.
אני בקטע של הומוגניה.
כן.
של קשר ל...
לא יודע, הדור הצעיר הזה שמחליף, שאתה יודע, שאתה יוצא לדייט, ואני רואה אותם כבר בתוך הדייט, מזפזפים שם.
זה הכל ערכים, אורן, זה הכל ערכים.
באוקיי קיופיד או כל האפליקציות האלה, לחפש כבר את הבאה. זה נראה לי יזוי, זה לא הדור שלי, אני לא יודע, אני לא גדלתי בדור הזה, למזלי לא היה את האפליקציות שאני התחתנתי.
אני למזלי נולדתי לבית בוחרי, לימדו אותנו שיש גבר, יש אישה, יש משפחה, צריך להתקדם.
כן, האמת שזה ערכים, ערכים טובים, אתה יודע.
נכון, זה מפקס.
אני חושב שמי
ש... ברור. מאוד.
נכון.
אתה יודע, פעם חשבו, אני, אם כבר פתחנו, יאללה, בא לי לפתוח את זה. כן. פעם, אתה יודע, חשבו עליי, אמרו לי, אתה בטח זיין בערימות. אני כזה, למה אתה אומר את זה? למה אתם אומרים את זה? כי ככה, סתכל איך אתה נראה, סתכל איך אתה נשמע, בטח בחורות עפות עליך, מתחילות איתך כל הזמן, ואני כזה, נכון, אבל גם אני, בשביל להוריד את המכנסיים, צריך לרצות, נכון? זאת אומרת, למה זה רק גבר שהוא זה שרוצה, והאישה היא כאילו תמיד חסודה? זה אגב, בדרך כלל הפוך. ואמרתי, שמע, לא, דווקא לא. אני... יש לי בת זוג, אני איתה. אין לי בת זוג, כנראה שלא יהיה יותר מדי שטויות. למה? כי אני לא בן אדם כזה בטבע שלי, אני אוהב מהות. אני אוהב משהו שהוא נבנה, שהוא רוקם עור וגידים. לא בטבע שלי, בכללי, להסתכל על השטויות,
כן.
על התפל. זה עניין של אופי, עניין של ערכים.
אז מה אתה מעדיף? סקס בפגישה הראשונה או סקס אחרי כמה פגישות?
אני חושב שאני אהיה הכי כן, אם כבר פתחנו את הנושא, זה כן. לא היה בכיוון בכלל, אבל יאללה.
לא, יאללה, גם כסף פיננסים וסקס היום.
אני אנחנו... חושב שאישה ששוכבת עם גבר בפגישה הראשונה...
שנה את השם של הפודקאסט ישראל אחר כך, כן.
אני חושב שבחורה ששוכבת עם גבר בכללי, היא למעשה מוסרת את הכוח שלה לגבר. ככה אני מסתכל על זה. למה? כי עד אותו הרגע הגבר מחזר, והוא זה שרוצה לכבוש, והוא זה שרוצה להשיג, והוא זה שרוצה את הבחורה. ואם הוא השיג את זה יותר מדי בקלות, אז הוא עושה אחד ועוד אחד, והוא אומר, זאת היא בחורה שכנראה היא עושה את זה עם עוד גברים חוץ ממני, ואוטומטית הערך שלה יורד. כי בחורה שהייתה עם הרבה גברים, לא משנה איך תהפכו את זה, ירד לה ערך. אגב, יש לי גם לזה הסבר. יש גם לזה הסבר, אם תרצה אני אכנס לזה. אבל בגדול, כן, אני חושב שבחורה צריכה להיות עם כבוד וערך עצמי גבוה. לא אמרתי לייבש את הגבר, אמרתי לעשות שהדברים יתפתחו, אבל באופן הגיוני ולא ישר ולעניין, כי זה לפעמים רק מתוך אימפולס, איזשהו רצון למדל איזשהו חוסר. לא, להיות בשליטה, להיות בבקרה, להביא את זה ממקום של רצון, לא ממקום של חוסר, ואז זה כנראה יתקדם באופן טבעי. אם זה יקרה בדייט השלישי או הלאה, זה עניין כמו של קצב של כל אחד מהצדדים. אבל לא, אני לא חושב שדייט ראשון זה רעיון טוב בשביל האישה, ככה למסור את עצמה לגבר ופשוט כן. להעניק לו את הכוח שלה, ואז הוא יהיה אדיש אליה, והיא פתאום תתהפך, והיא פתאום תרצה את התשומת לב שלו, ו... בעייתי, בעייתי.
אתה יודע ש...
טיפ לנשים.
שפעם, פעם בזמני כרווק, אז אני זוכר, יצאנו לאיזה מסיבה כל החברים, וכולנו קרקרנו סביב איזה מישהי ככה שנראתה טוב באמת.
כן.
ואני הצלחתי להביא את הטלפון.
כן.
ויצאנו לדייט, והיה דייט מדהים.
אוקיי.
והיא כבר רצתה זה. ואני אמרתי לה לא.
יפה מאוד.
כאילו, אני אמרתי, רגע, אני רוצה משהו יותר רציני. מה קרה?
קרת את הגר?
זרקה אותי.
היא זרקה אותי?
היא זרקה אותי.
וואלק.
כן, ואני התבאסתי. אבל אמרתי...
שרמותה עם דיפלומה.
כן, אמרתי, שנייה, מה זה השטיות האלה? כאילו... לא, אני אחר כך גם... כשהייתי אצלה, אז קלטתי פתאום שהיא מקבלת הודעות, ערה. מי זה? ידיד. אוקיי.
ידיד.
הבנתי. בסדר? אז... שמח שזרקה אותי ושמח לאן שהגעתי והכל בסדר, אבל...
אפרופו להגיד את האמת בפרצוף.
כן.
אגב, זה השם של הפודקאסט.
כן.
של הפרק. עכשיו, תשמע...
אגב, הרבה גברים באמת לא בוחלים באמצעים, בוא נגיד ככה.
מה, מאיזה בחינה?
מגיעה בחורה, אומרת לך, יאללה, בוא, בום, טרח. אני אומר, וואלה, לא רוצה, אני מכבד אותך. בא לי, אם בא לי משהו יותר ארוך,
זה סליחה, אבל זה אפילו לא מתוך כבוד אליה, זה מתוך כבוד לעצמי. אני מצטער, את רוצה לעשות את זה, זה יהיה בדרך מסוימת שאני אחליט.
כן.
אתה מבין? שוב, אם את רוצה מישהו שיעשה רק את מה שאת אומרת, באהבה, הנה, שם בחוץ יש הרבה סמרטוטים.
איך זה קשור לכסף?
קשור, לא קשור לכסף.
הכל סביב הכסף.
זה קשור לכל האמת. אנשים מתחמקים מהאמת. וזה כיף, כיף לחשוף קצת אמת, נכון? כיף להגיד את האמת בפרצוף, כיף להגיד אנשים מה שנכון.
אתה יודע למה דיברתי על זה, שחר?
למה?
כי ראיתי שמי שברגע שאנחנו מדברים על החולצה האדומה שלך, אני רואה שזה עושה הרבה רעש. אז אמרתי, יאללה, בוא נדבר על דברים עוד יותר דברים מעניינים, אה? לקחתי את זה גם.
הבנתי. איי, יפה. אני דווקא חשבתי שאתה לוקח את זה, כי זה משהו שהוא חלק מהאמת, שאנשים לא רוצים להודות בה.
כל אמת.
נכון.
כל אמת, כל מה שאני מדבר אמת. אני לא מוציא שקרים מהפה.
כן, האמת שזה נכון. זה ערך גבוה אצלך. טוב, אז תשמע, בוא.
בקיצור, איך יוצאים מהכיפאון? איך יוצאים, איך מחבים את השדים האלה בראש שרצים לנו?
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה הנקודה, מה הנקודה. הנקודה היא שלאנשים יש דבר שנקרא אגו. דיברת על זה בקורס שלך, אהבתי את זה מאוד. שאתה אמרת להם, חבר'ה, הדבר היחידי שיכול להפריע לכם כאן זה רק אגו. וזה מה זה נכון? כי בסוף אתה מראה להם את התוצאות הגרועות שלהם בפרצוף, והם מבינים כמה הם לא מתנועלים נכון. ויש אנשים שמגיעים אליך גם מבוגרים, נכון?
כן.
בגיל מסוים שאתה אומר, בונה, אז כל החיים טעיתי, זה קשה להודות בזה. ואנשים, גם אצלי בקורסים זה קורה, אני רואה את זה בקורסי עסקים, בא בן אדם, בונה, הוא קולט, פתאום, דווקא אצל מבוגרים זה קורה יותר, כי זה פתאום בגיל 50-60, בא בן אדם קולט שוואו, יש פה ילדים בני 19, בני 20, בני 30, שבונה, כן. הם כבר עכשיו עושים נכון.
כן.
אז מה, אני טעיתי 30 שנים? 60 שנים? קודם כל כן. קודם כל כן.
עכשיו, בוא תראו אותי, אני בן 45, אני בן 45, שהכרתי דרכך את ניטאי, בן 18.
19 כבר.
כן, שהכרתי אותו, היה בן 18.
אותו, היה בן 18.
נכון?
כן, נראה לי.
כמה הערכה נתתי אליו? כמה רציתי ללמוד ממנו?
לגמרי.
גם כשהוא בן 18. למה? כי נהניתי.
נכון.
זה ילד שהוא, בוא נגיד, כמו אותה בחורה שרצתה להיות בשנקר ולמדה ולמדה ולמדה, אז הוא עשה את הדברים שאני צריך בדיוק, והוא יכול לעזור לי עם הדברים האלה, אז למה לא להשתמש בזה ככה?
אתה יודע מה מדהים?
פיניתי את האגו. אין אגו, זה לא קשור לאגו בכלל. למה עושים את האגו?
אתה יודע מה מדהים?
כן.
שסתכל קטע, אבל דווקא אלה שהם היו כאילו המצוינים בכיתה, והכי טובים, ואלה שכאילו הולכים על המבחנים, ואומרים, קיבלתי 100, וכל אלה, אלה אנשים שהכי נדפקים בחיים. שים לב. שים לב, הם הכי נדפקים. למה? כי אתה כאילו אומר להם, בוא, תצטיין, תהיה מדהים, וואו, והם קונים את זה. כי בנימט, קונים את השיט הזה. דווקא אלה שנכשלים בבית הספר, וניתה היה תלמיד כזה, אתה זוכר מה הוא סיפר? שהוא היה תלמיד שהמורים כל הזמן פנו להורים שלו, לספר להם כמה הוא לא תלמיד טוב, וכמה הוא לא משתף פעולה, וכמה הוא גרוע. למרות שהציונים שלו היו בסדר, זאת אומרת, הם היו כל הזמן מתלוננים עליו. הבן אדם הבין את הפרינציפ, בגיל צעיר, הוא כנראה בחור פיקח. הוא ראה שהמערכת הזאת זה לוקש, הוא הסתכל למינה, הסתכל שמאלה, הסתכל על המורים בעיניים, אמר אוי ואבוי לי, מה אני צריך להיות פה בכלל?
אבל במקצועות הליבה הוא הצליח, תשים לב. במקצועות שהם חשובים, הוא כן בחר להצליח.
כי שם יש יותר לחץ, אבל בשורה התחתונה, אתה רואה, אתה מסתכל למורים בעיניים, תסתכל על הקאי הפיקנטו שהם נוסעים, אתה אומר, רגע, איפה המרצדס? אתה אומר, מה הולך פה? אני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה לסיים שם, אוי ובוי, אוי ובוי. אז הוא בחור פיקח, הוא בא ואמר, רגע שנייה, אני הבנתי את המערכת, הבנתי את הפרינציפ. לא בשבילי.
כן.
אני אפתח עסק. ובגיל 17, כשהוא בא אליי, הוא בא עם ראש פתוח ללהרים עסק, הוא לא בא, לא, אני אלך לאיזשהו קורס באיזושהי מכללה, ואז אני אעשה שם איזשהו משהו, ואז אני אולי אלמד, ויצטיין בקורס. וזה מדהים בעיניי, כאילו, הוא לא מתגאה בזה שהוא מצטיין, אבל הוא, איך הוא אמר? עושה כסף יותר מכל המורים שלו היום, זוכר?
כן.
מדהים. ביחד היום.
כן.
כל המורים ביחד.
אתה זוכר בקורס גם, אני זוכר שאחת מהתלמידות שאלה, רגע, איך אני...
איזה קורס? שלי או שלך?
שלי. איך אני עוצר את חיסכון לילד? אז אני אומר לה, רגע, לאיזה מטרה החיסכון? אז מה היא אמרה לי? למטרת, אתה יודע, לימודים, האוניברסיטה שלו, כל הדברים.
וואו, הבאת תשובה.
מה קורה פה? רגע, ואז... כי תבין, אנחנו כהורים, יש לנו תפקיד מאוד חשוב בחיים, בסדר? אנחנו מכוונים.
נכון.
עכשיו, אין בעיה לכוון את הילד למצוינות, אני חושב שזה דווקא זה ערכים טובים. לא צריך לכוון אותו להיחשל, אבל כן צריך לתת לו להבליט אותו במקומות שהוא טוב בהם, ולהתמקד במקומות שהוא טוב בהם, ולתת לו את הדברים הטובים, זאת אומרת שבאמת יגרמו לו להתקדם בחיים. אבל אני לא חייב להנדס לו את המסלול של החיים.
נכון.
אתה יודע, אותי הנדסו לעבוד במשרד הכי גדול בארץ. למה? אמא שלי הייתה עובדת בנק לאומי, שזה הבנק הכי גדול בארץ. אז אתה יודע, בתודעה שלה אמרה, רגע, בנק לאומי זה טוב, אני מקבל את התוות, תנאים, זה וזה. גם אתה צריך להיות בחברה גדולה. ואכן הגעתי לשם. זה עשה לי טוב בחיים, אני לא אומר שלא, ואין לי שום טענות כלפי אמא שלי, אבל זה היה איזשהו חינוך שהשרישו בנו.
נכון.
אז אני אומר, יש לנו פה בוא נגיד, הסי שלנו כלפי הילדים הוא מאוד מאוד חזק. צריך לראות מה אנחנו בוחרים עבורם ואיזה החלטות אנחנו מקבלים עבורם. עכשיו, זה בסדר גמור לחסוך כסף. ושהילד יחשוב מה לעשות עם הכסף. אני יכול להגיד לך שההורים שלי חסכו לי כספים בקופת גמל, בזמנו היה קופת גמל כזאת ל-15 שנים. ואני בחרתי לקחת את הכספים אחרי הצבא וטיילתי לחול. לא מתחרט על זה. דבר הכי כיף שעשיתי בחיים. בסדר? ואחר כך גם מימנתי לימודים. הכל בסדר. אבל זה היה הבחירה שלי מה לעשות עם הכסף. והם נתנו לי את הבחירה, ואני באמת מודה להם על הדבר הזה.
לגמרי.
למה מראש אני צריך להגיד, לא, זה רק ללימודים, לא, זה רק לזה. לא, לא. ילד שהוא גדל, שהוא כבר נער, ושהוא כבר בוגר, בגיר, מעל 18, תנו לו את ה... חינכתם אותו, נתתם לו את הערכים כל החיים. עכשיו זה בידיים שלו, מה שהוא יעשה, זה בידיים שלו, זה החופש
אני
שלו.
אני רוצה להסתכל על מה שאתה אומר פה, מזווית קצת שונה, בסדר? אילון מאסק, אפרופו אילון מאסק, שנפגש עם בנימין נתניהו, איזה כבוד, אה? למדינת ישראל, איזה כיף. שאנחנו תמיד בפרונט בטכנולוגיה, אני מת על זה. הוא דיבר בדיוק על מה שאתה מתאר כרגע, והוא אמר שהדבר שהכי בא באוכריו עם המהנדסים הגאונים שעובדים אצלו, זה שהרבה פעמים המהנדסים עושים אופטימיזציה ומשפרים משהו שבכלל לא היה צריך להיות קיים מלכתחילה. בכלל, לא צריך את זה במערכת, כלום. אפשר להיפטר מזה וזה יעבוד בדיוק אותו דבר. והוא אומר שזו טעות שהיא מאוד מאוד נפוצה אצל אנשים שיש להם את העמידה הזאת של המצוינות. הם הופכים משהו להיות הכי טוב שיש, רק שלא בדקו אם זה מיותר. אתה יודע כמה כסף, כמה כוח אדם, כמה זמן, כמה משאבים, כמה אנרגיה הולכת על דברים כאלה? וזה בדיוק אותו דבר אגב בחיים, אם אנחנו לוקחים את זה למקרו. בחיים אנשים מצטיינים במסלול לא נכון. אז למעשה, הם חותרים אולימפיים, הם יודעים לעשות בריכות מפה ובאבאבאבאבאבא, לחתור חבל לך על הזמן, לחצות אוקיינוסים. רק מה? בכיוון הלא נכון. אז אם עשית במצוינות טעות, אתה למעשה, לא רק שאתה לא מצוין, אתה ההפך ממצוין. זה מה שיוצא בסוף. ועל המקרו הזה, אני מדבר כשאני מדבר עסקים. לא להסתכל על עסקים רק במיקרו. זו טעות. הגישה המנצחת זה סקל גם מיקרו, אבל גם מקרו. ואנשים לפעמים שוכחים את המקרו. אז אני אעשה איזשהו מסלול באיזשהו מכללה. שוב, לא אומר שיש מכללות טובות, יש מכללות יותר טובות. אעשה איזשהו מסלול באיזושהי מכללה, וילמד איזשהו קורס כזה, שאי, קח אותי ככה וככה. תגיד, במקרו, בתוכנית שלך הגדולה, זה הכיוון, זה חלק מהיעדים, זה חלק מהמשימות כדי להשלים את המטרה, כן או לא? אם לא, למה מלכתחילה להיכנס לשם? מה ינתה לי אז? אותה בחורה שאמרתי חליה, לא, אני אכנס לשם, אני אבדוק חודש, ואם זה לא זה, אז אני אצא, ואז אני אצא, לא, אל תיכנסי בכלל. אם זה לא הכיוון, זה לא להיכנס. לא, זה לא הגיוני, הרי אם אני נוסע בכביש ושם ווייז, אני לא אגיד, טוב, אני אסע בכיוון הנגדי, ומקסימום ברמזור אני אעשה פרסה כדי לסוע בכיוון הנכון. אני לא אגיד את זה. אני מלכתחילה אשים את הכתובת הנכונה.
אני רוצה לאתגר אותך, שחר.
יאללה, אני אוהב את
זה. כי זה קורה, זה קורה פתמיד.
דבר אליי.
תגיד, ואם קיבלת את הקורס חינם?
אוי ואבוי, אין חינם. חינם זה מסוכן, תיזהרו מחינם, כי חוץ מכסף אתה גם משלמים זמן. ואתה כל הזמן מזכיר לי את זה, שזמן זה הפקטור הזה. עכשיו אמרת את זה גם בפודקאסט. זמן, זמן, חברים, הזמן הוא היקר.
אתה מכיר את זה?
איזה חינם? זה לא חינם.
רגע, אתה מכיר את זה שבמלון אתה בא ויש לך בופה ענק כזה עם מלא מלא אוכל?
נו.
מה קורה להרבה מאוד ישראלים?
הם רצים לבופה.
רצים לבופה, באים עם המגשים לשולחן.
חינם.
זה חינם.
נו.
עכשיו, איך הם נראים אותם אנשים?
דאבות. פתטים גם. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
נכון.
אין חינם. הקרס שלך היא לא חינם, תאמין לי.
נכון.
קולסטרול גבוה זה גם לא חינם.
האם זה יכולות ניהול?
בוודאי שכן.
האם אם שמים לך מלא מלא פיתויים מול הפנים?
לגמרי כן.
ואתה לא מתפתה. איזה בן אדם? אתה חזק או חלש?
חזק מאוד.
תודה. בוודאי. מה אתה רוצה להיות? חזק או חלש?
נכון, נכון, נכון.
אותו וזה, דבר
וזה,
עם אוכל.
וזה באמת קל להתפתות.
באים אליי,
זה באמת קל להתפתות.
כמה דיאטות יש בעולם? כמה סוגי דיאטות?
מלא, מלא.
למה אני בחיים לא עשיתי אף דיאטה? תראה איך אני נראה.
לגמרי, האמת שזה.
למה?
כי אתה, יש לך יכולות ניהול גבוהות.
תודה.
ניהול עצמי. מאוד גבוהות.
תודה. הבנתי איזה מזון אני צריך לצרוך, הבנתי את היסודות, חקרתי.
כן?
בוא, עשיתי עבודת חקר, גם שילמתי לאנשים.
לגמרי, מעולה.
אבל עשיתי את זה כבר בתחילת הדרך, כי הבנתי שבגיל לקראת גיל 30, אם אני לא עושה את זה, מתחיל לצמוח לי קרס.
כן.
ולא בא לי.
לגמרי.
לא בא לי כל החיים להיות שמן שובי דובי. לא בא לי. לא בא לי. אז מה עשיתי? הלכתי ושילמתי לתזונאי פעם אחת.
אורן, מעכשיו, אני קורא לך אורן שובי דובי ביטרמן.
אז אני אומר, אני לא, לא, לא רוצה. אז מה אני עושה? אני יודע לנהל את עצמי. ארוחות, כמו שצריך, מה אני אוכל, מה אני מכניס לגוף, מה אני לא מכניס, איזה דלק נכנס אליי, איזה דלק לא נכנס אליי. והחינמים האלה, הם בכלל לא מפתים אותי. למה? לא מעניין אותי. פשוט לא מעניין אותי, זה לא בעניין שלי. בעניין שלי זה שייכנס משהו בריא לגוף שלי, שיזין אותי וייתן לי דלק טוב, ושהמכונה תיסע כמו שצריך.
אבל גם מה זה חינם? המילה הזאת חינם היא בעייתית. כי מה זה חינם? מה זה חינם? איזה שטויות זה חינם? זה לא חינם. הרי, שמע, כל שכיר שעובד יודע, גם שכירים יודעים את זה, לא רק עצמאים, שהזמן שלך שווה כסף.
נכון.
אתה סופרים את השעות שאתה עובד,
נכון.
ואתה מקבל על זה X כסף. נכון. אז אתה יודע שזמן שווה כסף. עכשיו, תשמע, אם אתה השקעת זמן,
כן.
אתה עכשיו צריך לחשב כמה כסף הפסדת על הזמן שהושקע ולקחת את זה בחשבון. שוב אני חוזר, כי אנשים לא נופל להם מהסימון בקטע הזה. אני נרשמתי, נניח שאני מתומחר ב-2500 שקלים לשעה, סתם זרקתי מספר, בסדר? נניח. ועכשיו אני בא ואני עובר איזשהו מסלול. זה לא רק המסלול שעלה לי את ה, לא יודע, סתם 10,000 שקלים. זה לא זה.
כן.
זה 10,000 שקלים פלוס כל שעה שעולה 2,500 שקלים, תוסיף את זה למחיר, תוסיף את זה למחיר, כי זה חלק מהמחיר.
כן.
יפה. ואז תסתכל גם מהצד השני של המשוואה, של כמה זמן זה חוסך לך בעתיד, כן. וגם כמה כסף אתה תרווח מזה בעתיד.
גם איך הסתכלו לך.
זאת אומרת, לך. יש לך כמה נעלמים פה במשוואה, ואנשים מתעלמים מכל הנעלמים, נכון. ואז לא מבינים למה המשוואה לא יוצאת להם.
אני יכול להגיד לך, היום היה לי שיחה גם כן על שיתוף פעולה בנושא של נדלן. בחור שרוצה להיפגש איתי, באמת, נשמע עם חברה מאוד רצינית.
זה עם ההשקעות בארצות הברית?
לא, לא, לא. לא זה? משהו אחר. אוקיי. משהו אחר. עוד משהו שאני מקדם.
אוקיי.
אז הבן אדם אמר לי, טוב, אז ניפגש, אמרתי לו, טוב, יום חמישי, בוא ניפגש בשעה ככה וככה, וזה. הוא אומר לי, טוב, תרשום לך טנטטיבית, אם יהיה משהו, אנחנו נעדכן אותך. אמרתי לו, לא, 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 לא. אתה צריך להבין שכשאני נוסע אליך,
אין דבר כזה.
ושם את הזמן שלי, אני מפסיד אלפי שקלים. אוקיי?
לא,
אז אני מבקש ממך לאשר את זה.
למה אלפי? עשרות אלפי.
לו, כן, גם יכול להיות עשרות אלפי. אמרתי לו, לאשר, הלך לבעלים של החברה, ישר את זה ושלח לי זימון ביומן והכל סגור. למה? הזמן שלי הוא לא, סליחה למילה, זונה.
בוודאי שלא.
לא רוצה.
בוודאי שלא.
אני, הזמן שלי יקר לי מאוד, אוקיי? יש, אתה יודע, את כל הקורסים שאתה מקבל, לפעמים אתה באמת רוצה להעצים את עצמך, ואתה קונה כל מיני קורסים, ואז אתה מקבל עוד מיליון בונוסים. מי ביקש? מי שומע שאני צריך את זה?
תקשיב, אנשים שלא...
בוא תקבל עוד עשרה שיעורים של ככה וככה. מי אמר שאני צריך את זה?
אורן, אנשים שלא מעריכים את הזמן שלהם, כי לא לימדו אותם להסתכל על הפקטור הזה שנקרא זמן, זה האנשים שנופלים בפיתויים האלה.
זה חינם, זה זול, זה יאללה, קיבלתי. לא, 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 לא. האם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי בכלל?
אגב, אתה פעם ראית אותי, פעם אחת, נותן משהו במתנה שלא נותן הרבה יותר ערך ממה שאני לוקח? אפילו הספר שאני נותן אותו, זה עולה 98 שקלים, אוקיי? כן. וגם בכנס האחרון קיבלו החבר'ה עותקים גם בחינם.
כן.
אז אני יודע כמה זמן השקעתי על הספר? ערך. אבל ספר כמה זמן ערך. השקעתי עליו? הפסדתי על הספר הזה.
חצי שנה בערך.
הפסדתי, ספר זה לא כלי שאתה מרוויח ממנו. הפסדתי על הספר הזה, השקעתי הרבה זמן, הרבה חשיבה, לא התעקתי כלום, הרבה אנשים מעתיקים ספרים, לא התעקתי כלום, כל מילה אני כתבתי, זה הכל פיתוחים שלי, זה הכל דעות שלי, זה הכל שיטות שלי, זה הכל כלים שלי, זה הכל שנים של דברים שאני צברתי לאורך הדרך. הכל אני השקעתי המון 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 על הספר הזה, וגם על העריכה שלו השקעתי הרבה זמן. אתה מבין? אז כשאני באתי ועשיתי את ההשקעה הזאת על הספר, אמרתי, וואו, אני רוצה אם אני מרגיש בספר הזה שאני יצאתי מופסד, זה בוודאות אומר שהלקוח הרוויח.
כן.
והרגשתי שיצאתי מופסד כשכתבתי את הספר. אמרתי, בוודאות הלקוחות מרוויחים, כי אני מרגיש מופסד על הזמן שלי פה.
כן.
ומה זה למעשה אומר? שהלקוח עכשיו כשהוא קורא את הספר, הוא מפיק מזה באמת ערך.
נכון.
ואז מה יוצא? שהזמן שהוא השקיע באמת מוערך בעיניי.
נכון.
זה מה שיוצא.
נכון. תחשוב על לקוח שמגיע אליך לפני ליווי לצורך העניין, וקרא את הספר שלך, הוא כבר נכנס לתוך הראש שלך. הוא גם עשה לעצמו טובה.
נכון. ואני הכי מתעצבן על זה שבאמת היו ספרים שבאמת הפכתי אותם לנייר טואלט. שאמרתי, תראה, זה בן אדם שכתב ספר בשביל הקריחה, בשביל להגיד, כתבתי ספר, יופי, כל הכבוד, באמת, כפיים.
מלא.
ואתה קורא, אתה אומר, בוא נע, זה פח זבל, אני קורא פה פאקינג שטויות.
כן.
ואתה יודע מה? מה זה מבאס?
נכון.
לא בגלל הכסף, לא בגלל 98 שקל האלה של הספר, לא. בגלל שאתה שרפת לי את הזמן, וגם שילמתי פה מחיר של ציפייה, שלא התממשה. אז כאילו מה, אתה מבין? ולכן, אגב, אפרופו, אם כבר דיברנו על זה, חברים, אם כבר אתם נותנים ערך, אתם בעלי עסקים, אתם נותנים ערך לקהל, תנו ערך אמיתי. אתה יודע, אנשים יש להם איזשהו פחד כזה, שאוי, אם ייקחו אבל ערך אמיתי, אז ייקחו וילכו וייצאו שבעים מדי ולא יחזרו, וזה לא נכון. זה לא נכון. אני אגיד לך מתי לא יחזרו. לא יחזרו כשזה פח, אז לא יחזרו. אבל אם זה משהו טוב, ואדם קיבל טוב, והוא השקיע על זה מחיר של כסף או זמן, או אפילו אם זה בחינם, כן? אבל הוא שם עליך תשומת לב, בא לשמוע, להבין, להתעניין, השקיע מעצמו. בסוף הוא צריך לצאת עם משהו. הוא צריך לצאת עם רווח. אחרת, מה ייתן לו את הביטחון שבמהלך הבא הוא ירוויח?
נכון.
נכון? אז זה גם משהו להסתכל עליו, אם כבר פתחנו את זה. טוב, תשמע, הרבה אמת נאמרה פה.
כן.
הרבה אמת.
כן.
ותשמע, אני מאוד אוהב את האמת, אני חסיד של האמת. הרבה אנשים שואלים, מאיפה הקריזמה? שואלים אותי, אומרים שיש לי קריזמה. מאיפה הקריזמה? אני אומר להם, תשמעו, כשיש אמת בדבריך, יש לך גם קריזמה.
נכון.
כי קריזמה נפגעת כשיש לך סדקים במה שאתה אומר או חושב או עושה.
נכון.
כשאין סדקים, אתה בן אדם קריזמטי.
אני יכול להגיד לך, אתה מדבר פה דברים סופר נכונים. כשאני התחלתי לדבר מהבטן, אמיתי, החיים שלי השתנו.
וואלה,
זאת אומרת שהפסקתי לחשוב על מה יגידו אחרים, ואם יצא לי, ואם לא יצא לי, וזה, הכל השתנה. אני לוקח אותך היום גם לאותו מקרה שישבתי עם האבא והבן, ודיברתי אל האבא בצורה משוחררת, ולא רעדתי מפחד כמו רוב האנשים האחרים, זה עשה את שלו.
למה שתירד מפחד?
למה? כי כשאתה יושב מול בעל עסק שהוא מאוד מאוד מצליח, אז רוב האנשים, אתה יודע, הם רועדים. כי הם לא יודעים מה להגיד. והם לא מספיק מנוסים. הם לא מספיק זה. אז בסדר, לוקח זמן, זה יכולות לשפשף את זה. אבל אני אומר, ביום שמה שנקרא, שחררתי פה את המחסום של שהכל יוצא מפה, עם האמת ועם הכל, נהיה לי קל בחיים.
וואו, זה לגמרי. תשמע, ואגב, אני גם מחבר את זה למה שדיברנו בפודקאסט. ברגע שאתה בן אדם שמוכן להסתכל לקושי ולתוצאות הלא טובות בעיניים ולהודות באמת, גם אם היא כואבת, להודות בה, זה הופך אותך להיות בן אדם מאוד עוצמתי.
נכון.
כי אז גם אין לך בושה לבוא אליו ולהגיד לו, שומע? בוא, 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 אתה הבעל עסק גדול, שומע? בוא רגע, מה זה השיט הזה? מה זה? פויה! פויה, מה זה הדבר הזה? לא מסכים. זה לא טוב. אין לך בעל להגיד לו את זה.
אתה יודע שזה קרה לי גם עם טייקון, כשעזבתי את EY בדיוק בסוף.
בדוק.
וכשזה
קרה... אגב, וצריך להגיד.
כשזה קרה, באמת, דיברתי שוב מהבטן, כשזה קרה, אין לך מושג כמה הוא העריך אותי. הוא פתאום מסתכל עליי אחרת.
ברור.
ולמה? כי האמת שלי יצא. לא פחדתי, לא הייתי הדגיגון. הייתי אורן.
כן? הקריש.
זה אתה אמרת.
למה לא? אתה קריש, אורן. טוב.
יאללה, תן לנו סיומת.
זכיר לי את ה... הזכיר לי את הפרק עם ישראל, נו, ושכיר בכיר בפרקים.
נכון.
אוקיי. טוב, אז נאמרה פה הרבה אמת, והמסקנה למעשה פה זה שאנשים צריכים לדבוק באמת, גם אם היא קשה. אנחנו חיים בעולם כל כך הרבה פייק, ואנשים כל כך מתחזקים את הפייק הזה, שבסדר, תחזקו את הפייק, אבל אנחנו עובדים בעולם כרגע שיותר עובד על האותנטיות ועל האמינות, כי למה? יש הרבה 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 הצעות בחוץ, הרבה 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 אינפורמציה, הרבה 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 דעות, הרבה הרבה טיפים, הרבה הרבה יועצים, הרבה הכל. ומה שיותר קשה היום זה באמת לתפוס את אלה שהם באמת דוברי אמת, ושהם אותנטיים, ושהם אמינים, ושאפשר לסמוך על מה שהם אומרים, כי נהייתה אינפלציה של אינפורמציה. אז האמת תשחרר אתכם לחופשי.
יאללה, אז נאמרו פה הרבה מילים. אני נותן סיכום, תראה, הכי פשוט שיש.
יאללה, תן.
אחד, צאו מהבוץ.
צאו מהבוץ.
צאו מהבוץ. שתיים.
אל תלבשו חולצה אדומה לפודקאסטים.
כן, זה גם נכון.
אוקיי.
שתיים, דברו מהבטן.
דברו מהבטן.
שלוש, תנמיכו את כל הקולות האלה, שבראש, תמיד.
תנמיך את הקולות. ארבע.
ארבע.
נפצו.
את.
תקרת הזכוכית שלך.
בום.
נתראה בפרק הבא.